או תראה, תראה שיעור א', כבר תולעת. אז זה פה השלושת, כן, אנוכי עפר ואפר, אנחנו מה, או אנוכי תולעת ולא איש. וזה עוסק בעצם, ממלא לנו שאלה בעצם, מה זה מידת הענווה? מה זה הביטול הזה פה שמתואר כאן? וניגע בזה קצת, אבל יש המון מה לדבר על הענווה. אומרים בעלי המוסר והחסידות, שורש כל המידות הטובות, הגאווה היא שורש כל המידות הרעות. יש המון מה לעסוק בענווה וגאווה, ונעסוק בזה קצת, אבל הדגש שלנו היום יותר לעסוק בקשר של מידת הענווה דווקא לארץ ישראל. אז יש לנו פסוק בתהילים, והענבים ירשו ארץ, והתענגו על רוב שלום. כן? אבל אנחנו רואים שיש קשר, דוד המלך אומר, בין מידת הענווה לבין ירושת הארץ. ענבים ירשו ארץ. סתם ארץ, כמובן ארץ ישראל. נראה את זה גם שזה כתוב אחר כך, כן? לא רק פירוש שלנו. ענבים ירשו ארץ. אומר הרב במידות הראיה, קרים מידות הראיה, זה נמצא אחרי מוסר אביך, יש פסקאות קצרות ככה על כל מיני מידות לפי א' ב'. יכול להיות שאין עוד דפים, אני לא בטוח, אז תסתכלו. תסתכלו ביחד, ואם צריך אחרי זה אני אצלם עוד אם מישהו ירצה. אומר הרב במידת הגאווה, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. ופסקה מהצד השני, האוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לשנוא את הגאווה. בסדר? שם שני צדדים. ככל שאדם יסיר את הגאווה מהלב שלו, הוא יותר יזכה לאהבת ארץ ישראל.
מה הקשר?
עם שאלה מעולה. לכאורה זה סטיקר יפה, כן? כביכול. חס שלום לא להגיד. אני רק רוצה לחדד את השאלה. זה כאילו יש פה איזו אמירה מאוד יפה. אבל מה זה קשור? איך הגאווה היא הפוכה מאהבת ארץ ישראל? איך כשמוציאים את הגאווה? איך אהבת ארץ ישראל היא מביאה לשנות הגאווה? מה זה קשור בכלל? אז ראינו את הפסוק, והענבים ירשו ארץ. בסדר, אז יש פסוק, אבל הנה חינם, יש שאלה גם על הפסוק. למה זה קשור? כן.
עכשיו אולי בגלל שהוא רואה את גדלות הארץ, את הדברים הטובים שיש בה, אז הוא כבר מתבטא לפניה. זוכה למידת הענווה.
אתה אומר, בגלל שהוא רוצה את הוא רואה את הגדולה של הארץ, זה עוזר לו להקטין את עצמו.
לראות, כן, לראות עצמו בתור כאילו נמלה יחסית לגודל של הארץ,
כאילו. הערך שלה, אוקיי.
ובדיוק מפשר.
אני חושב שזה דווקא זה קשור, למה?
אבל הוא אומר גם הפוך, והפוך, מה אתה מסביר? שמי שככל שמסירים את הגאווה, יותר אפשר לאהוב את ארץ ישראל. למה זה קשור? למה כשיש גאווה זה מפריע לי לאהוב את ארץ ישראל?
זה קשור לפרשה שלנו.
שמה?
אנחנו רואים עכשיו שהמרגלים יזכלו בעין לא טובה על ארץ ישראל.
כן.
אנחנו רואים גם שהם היו ב... הם פנו לעם, פנו למשה רבנו בצורה של גאווה, בצורה שמעל, אני לא מתחבר.
כן, כן, אוקיי. אתה אומרים דברים נכונים, אנחנו ננסה להעמיק אותם ולראות יותר... גם נראה דברים שכתובים על זה, על הקשר לפרשה שלנו עוד מעט. אז בואו נתחיל קצת באופן כללי על מידת הענווה. שוב, היינו יכולים לעשות שיעור זמן קיץ על מידת הענווה. בסדר? אבל שיעור אחד, קצת כמו תיירים. באנו לטור את הארץ, אז תיירים במידת הענווה, וקצת להתבשם ממנה לעזרת השם. אז מפורסם איגרת הרמב"ן, שוודאי שהענווה שם זה אחד המוקדים באיגרת הזאת. שמע בני מוסר אביך, אל תטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם, בכל עת, בזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רע להכתיב בני אדם. כן אמרו בוטן זוכרם לברכה, הכל הכועס, כל מיני גנועים שולטים בו וכולי, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות טובות, שנאמר עקב הענווה יראת השם. בעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי תתן לבך תמיד, מה הבאת, לאן אתה הולך, שאתה רימה ותולעה בחייך, אף כי במותיך, לפי מיטל יתן לי בחשבון, אם אין לך כבוד וכולי. כאשר תחשוב את כל אלה, תראה מבורך ותשמר מן החטא, ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך. כן, אז יש פה בעצם לדבר בנחת, להינצל מן הכעס, להגיע למידת הענווה, להגיע למידת היראה, ובזכות זה להישמר מן החטא. שזה התהליך שמתואר. כאשר תתנהג במידת הענווה, להתבושש מכל אדם ותתפחד ממנו מן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה בחיי העולם הבא. בסוף תגיע לזכה להשראת שכינה. ואתה בני ידע וראה כי המתגאה בליבו על הבריות מורד הוא במלכות שמיים. אדם שמתגאה על חבר שלו, זה לא בעיה של בן אדם לחברו. הוא מורד במלכות שמיים. כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים. שנאמר השם מלך גאות לבש. אתה לוקח פה בגד של הקדוש ברוך הוא. הגאווה זה בגד, זה בגד שהקדוש ברוך הוא לובש אותו. צריך להבין, איך אם זה מידה רעה, אז איך הקדוש ברוך הוא לובש אותה. צריך להבין את זה, בסדר? אבל בכל מקרה, זה, מה זה? נכון? אז שאלה, אבל אם אתה אומר שזה מידה כל כך רעה, אז למה הקדוש ברוך הוא משתמש בה? פתחתי שאלה, לא יודע, נראה כמה נצליח לגעת בה, אבל... אבל אתה כאילו לוקח לבוש של הקדוש ברוך הוא, אתה מתגאה במורד מלכות שמיים, ו... ובמה יתגאה לב האדם? בכלל, כאילו, מה אתה מתגאה? אם באושר, מה גורם לך להתגאות? מה אתה מרגיש? כאילו, מה ניפח אותך? האושר שלך, כי יש לך רכב ככה, איזה ג'יפ ככה חדש, ויחטה ובית בלא יודע איפה? השם הוריש הוא מעשיר. בכבוד, הלא לאלוהים הוא. באושר והכבוד לפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנמנים, טעם זקנים ייקח. הכל, נמצא הכל שווה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים, ברצון המקביע שפלים, לכן אשפל עצמך ונסחה המקום. קודם כל, מה אתה מתגאה? איזה טיפשות. חוץ מי, יש פה, זה גם רשעות להתגאות. מי אתה שאתה מתגאה בכלל? כאילו, מה, איך אתה מעז בכלל? אבל גם טיפשות, כאילו, במה אתה מתגאה? כאילו, יש לך משהו בכלל להתגאות בו? כאילו, משהו שלך, נגיד אתה טוב במשהו, זה שלך? אתה חכם, שכוח. זה שלך החוכמה הזאת? אתה עשיר? אתה, כאילו, במה אתה באמת מתגאה? מה? במה יש בעולם הזה להתגאות? למדת הרבה תורה, אתה לא יודע מה, העברת שיעור לאלף איש, זה שלך? התורה הזאת שלך? החוכמה להעביר זה שלך? כאילו, במה יש באמת אין באמת משהו בעולם הזה להתגאות בו, באמת. עוד נדבר מה כן הזה, בסדר? אבל קודם כל זה מה שהרמב"ן אומר, בוא תסתכל רגע על דברים מהצד ותצחק, כאילו, מה אתה זה תרנגול כזה ש...
מה
הפירוש המילולי
של הפסוק הזה, מסיר
שפה לנאמנים
ואת
המסכנים
ייקח? מה זה אומר כאילו?
בצורה פשוטה, שיש מצבים, עכשיו כנראה שיש הרבה פירושים, אבל אני חושב בהבנה פשוטה, לפעמים אתה רואה אדם שהיה חכם, פרופסור, בסדר? פתאום מגיע לגיל 70, בגלל זקנה, בגלל מחלה, פתאום כל הדעה שלו נלקחה ממנו. אז כאילו אתה רואה, בסדר, אז העברת הרצאות, כתבת ספרים, היית בנשיא אוניברסיטה. מה נשאר עכשיו מזה כאילו? עכשיו, ברור שנשאר, כשאדם הוא בצורה אמיתית, כשהוא לא מתגאה, ברור שנשאר, אם הוא עשה דברים משמעותיים בעולם, זה נשאר עכשיו לדורי דורות. אבל אל תתגאה בזה, אל תרגיש זה שלך, מה שלך, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ברגע אחד הוא לוקח. והפוך, אדם שלא מצליח ולא מצליח, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא הופך את הקערה, ופתאום הוא עולה לגדולה. בסדר? אז כאילו, הכל של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שאני אסמרטוטים. עוד רגע נדבר על מה זה, אז מה זה הענבה האמיתית? מה זה הענבה? להשפיל? מה זה כשראינו פה בהתחלה? אנוכי עפר ואפר. מה אברהם אבינו התכוון? אני כלום, שידרכו עליי, שחבל שהגעתי בכלל לעולם? ברור שזה לא משהו התכוון. תולעת. דוד המלך הוא אנוכי תולעת. מה הוא מתכוון להגיד בזה? שאני סמרטוט, כאילו, שאני לא שווה כלום? ודאי, זה לא הענבה. אז אני צריך להגדיר, בסדר? זה... שאלות גדולות, שלא לא נזכה היום להגדיר את הכל, אבל קצת. טוב, וכו' אופן, לכן הוא אומר שיהיה דבריך בנחת, חושך כפוף, וכו', כאילו להתרגל גם במעשים, לא להגביה את עצמנו, לא להגדיל את עצמנו יותר מדי. אנחנו רוצים להבין, אז יש צד כזה שאחר המעשים נמשכים הלבבות, כמובן, שאדם הוא לא לובש את הבגדים הכי מכובדים, צריך להיות מסודר, ודאי, צריך להיות אדם שהוא מכובד, לכבד את עצמו, את הצלם אלוקים שבו, את התורה שבו, את ה... ולא צריך להיות אדם מוזנח. אבל מצד שני, לא צריך שוב לחפש את הבגדים הכי יקרים, את הבית הכי מפואר, ואת הרכב הכי... בסדר, לחיות בעולם הזה בצורה בריאה ופשוטה, ומותר להשפיל את הראש קצת לפעמים, ומותר לפעמים שהם קצת ירדו עליי, אז לא עכשיו לעשות מזה, כאילו... בסדר, גם המעשים הם משפיעים, אבל אנחנו רוצים יותר כרגע לעסוק, חוץ מהמעשים, בהבנה השורשית, הרוחנית, של מידת הענווה מול מידת הגאווה, וכדי שזה מה שינחה אותנו מבפנים ומתוך הדברים גם לנסות לגעת בקשר לארץ ישראל, בסדר? אז המהר"ל בנתיב הענווה בפרק א' מביא את דברי רבי שמעון בן לוי. בואו רואה כמה גדולים נמוכי רוח. בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה שכר עולה בידו, מקריב מנחה שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה נמוכה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות, שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה. את רוח נשברה זה שקול כנגד זבחי, זבחי זה קורבנות, זבחי אלוהים. ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. יש כזה פסוק, זה חלם רוח נשברה, לב נשבר ונדקע, אלוהים לא תבזה. הוא גם שקול כאילו הקריב את כל הקורבנות, וגם הוא, התפילה שלו היא לא נמאסת. פירוש דבר זה, כי מי שרוחו נשברה כאילו מבטל עצמו מן המציאות לגמרי, בדבר זה עצמו כמו כל הקורבנות. שאין עניין הקורבנות רק להודיע כי הוא התברך הכל ואפס זולתו. לפרח שוחטין ומקריבין עליו הקורבן. כאשר רוחו נשברה בקרבו הרי כאילו הקריב כל הקורבנות. שכל הקורבנות ביחד מורים כי נמצאים כולם אינם מחשבים אפס זולתו התברך. זאת אומרת, לא נקרא פה הכל, אבל הוא אומר כל קורבן הוא ביטול של בחינה מסוימת. כבש זה בחינה אחת, פר זה בחינה אחרת. תראו את הרב בעולת ראיה ועוד גם מפרשים על התורה, מסבירים. זה לא סתם שקורבן אחד הוא פר, קורבן אחד הוא כבש, אחד הוא זכר, אחד נקבה. כל אחד מהקורבנות יש לזה עניין, למה דווקא הבעל חיים הזה הוא זה שמבטא את הדבר הזה. אבל כל אחד זה זווית מסוימת של ביטול כלפי השם יתברך. אבל מי שרוחו נשברה, הוא כאילו כולל את התכלית של כל הקורבנות כולם. זה לא אומר שלא צריך להקריב גם את הקורבנות. אבל זה אומר שאדם שרוחו נשברה, הוא כביכול נמצא במקום של התכלית של כל הקורבנות. בעצם החיים של האדם הזה מבטאים, אני מבין שבסוף הכל מהקדוש ברוך הוא. זה התכלית של הבריאה, להבין שהכל מהשם יתברך. בסדר? צריך עוד להעמיק את זה, אבל זה כל כל אמירה אחת. כן.
למה דווקא
כשרוחו
נשברה זה מראה שזה שווה את כל הקורבנות?
אומר המהר"ל, עניין הקורבנות, כשאדם שוחט בהמה, מה הוא אומר? מה זה קורבנות? אומרים גם, מביאים במפרשים, במשון, קרבה להשם יתברך. מה זה הקרבה הזאת? אתה שוחט הבהמה. אתה אומר שהחיים, הבהמה הזאת, היא בעצם, החיים שלה פה, היא אוכלת עשב, עושה כל מיני דברים, בסדר, נחמדים, כל מיני קולות, מביאה חלב, כל מיני דברים. אבל בסוף, הדבר הכי עליון שמרומם את הבהמה הזאת, שהיא עולה עכשיו לשם יתברך, היא בעצם אומרת, כשאדם שוחט את הבהמה ומקריב אותה, אומר, כל המהות של הבהמה הזאת היא מהשם יתברך. זה הרבה יותר עליון מכל החלב והביצים, ולא יודע מה שהיא נותנת כשהיא חי. בסדר? זה נושא בפני עצמו, קורבנות, זה מוסרי, לא מוסרי, זה לא ניכנס כרגע לעניין הזה, אבל אני רק אומר, שהשאלה מאיזה מקום שואלים את השאלה הזאת. האם אני רואה את השחיטה של הבהמה כפגיעה בה, או אולי הפוך. שאני מרים אותה למקום יותר עליון, אבל סגור סוגריים, בסדר? אבל בכל אופן, המהות של הקורבן זה כאילו ביטול כלפי השם יתברך. הרמב"ן מוסיף אומר שכשאדם שוחט את הבהמה, אז הוא צריך להרגיש כאילו, נדמה לי זה הרמב"ן, כאילו משהו בנפש הבהמית שלו הוא מקריב להשם יתברך. זאת אומרת, הוא כאילו הוא נמצא עם הבהמה עכשיו על המזבח ומבטל משהו להשם יתברך. בסדר? אז הוא לא פוגע בחיים שלו, אבל ההקרבה של הבהמה על ידי האדם, יש בה איזה ביטוי שמשהו ממני אני מבטל להשם יתברך. אז עניין הקורבנות, אחד העניינים, כמובן יש כל מיני, כל מצווה יש כמה וכמה עניינים יותר ויותר פנימה, אבל אחד העניינים הפשוטים בקורבן הוא ביטוי שאנחנו מתבטלים כלפי השם יתברך. עולם הצומח מתבטל השם יתברך במנחות, בנסחים, עולם הדומם, זה במלח, עולם החי, בעצם העולם מתבטל לפני השם יתברך. אבל בזה יש כל מיני בחינות שונות. וכל קורבן הוא מזווית שונה. מי שהגיע למדרגה שרוחו שפלה, אז הוא כאילו הגיע בעצמו לתכלית של כל הקורבנות כולן. כי עוד קורבן ועוד קורבן ועוד קורבן לאט לאט מביא את האדם לזה שרוחו תתבטא לפני השם יתברך. אבל אם הצלחת להגיע כבר למדרגה הזאת, אז כאילו הגעת כביכול לתכלית של הקורבנות. בסדר, זה משום. טוב. בהמשך הוא אומר לגבי התפילה, אדם שהוא שיקור לדוגמה תפילתו נמאסת, אדם שרוחו גבוהה תפילתו נמאסת. למה? אתה מגיע להשם יתברך כאילו לבקש, אבל אתה לא מגיע בביטול. זה כמו מי שיגיע למלך לבקש משהו, אבל הוא יגיד כאילו, בסדר, אתה לא תיתן לי, יש לי עוד כלים, בוא נראה כאילו, בסדר, אתה לא... יש לך הזדמנות לעזור לי, אני בחסדי בא שאתה המלך תוכל לסייע לי במעשי החשובים, אבל תדע, יש לי עוד גורמים לפנות עליהם, אז כאילו, בצורה, הוא לא יתבטל המלך. לכן חלק מהמהותי מהתפילה זה להגיע בענווה. לכן מה שחזל אומרים, כל, מה זה עושה תפילת עוקבה, אחד הדעות כל שלו אומרה בלשון תחנונים. חלק מעניין התפילה זה להרגיש שאני מתחנן לפני שמתברך. לא כי הוא צריך את זה, הקדוש ברוך הוא לא צריך שנתחנן לפניו. הוא לא צריך בשבילנו. כדי שאתה תגיע למקום הנכון של תפילה, זה להרגיש שכל החיים שלי, בפרנסה, בבריאות, בזיווג, בילדים, בהצלחה, בלימוד תורה, בבניין ירושה, הכל זה רק השם יתברך, אתה חייב להגיע במקום, של, במצב נפשי של תחנונים. והמצב הנפשי של תחנונים הוא חייב להגיע מתוך ענווה. לכן מי שרוחו נשברה, אין תפילתו נמסת. כי הוא הגיע למקום הזה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני כלי שבור לפניך. אני יודע שבלעדיך אין לי כלום. אם הוא הגיע למקום הזה, אמיתי, אין תפילתו נמסת. לא שהוא צריך עכשיו לבדוק למחרת בבוקר אם כבר התפילה התקיימה. זה עיון תפילה, זה עיון תפילה שהוא לא טוב, שאדם לא יבדוק כל רגע. כי אתה יודע, יש פה הרבה גורמים. בסדר, זה עוד נושא, לא נכנס לכל נושא התפילה. אבל בוודאי שהיא לא נמאסת. והפוך, יש מצב שהתפילה נמאסת. כשאדם מגיע בגאווה להתפלל, זה בעצמו, זה כמו התיאור שתיארנו מול המלך. המלך יכול לזרוק אותו מכל המדרגות. כאילו, מה זה? זה. טוב. בואו נראה כמה אנחנו מספיקים. אני מדלג על הפסקה מאורות הקודש, אם נספיק אולי נחזור לשם, אני רוצה שנראה את, את, את פרק ב' בישעיה. חזון אחרית הימים. יש כמה פרקים כאלה שהם חזון אחרית הימים בישעיה. אני רוצה, תוך כדי שאנחנו קוראים את הפרק, מקור 7, אני רוצה שתקשיבו טוב לביטויים. אם היה יותר זמן הייתי אומר לכם לחפש בעצמכם מה מילת המפתח, או לא בילות מילת המפתח, מה הכיוון המרכזי פה בפרק, אבל יש לנו פחות זמן אז אני אכוון אתכם כבר. תשימו לב לביטויים של גובה ושל שפלות בפרק, בסדר? יכולים לעשות גם עם הידיים, זה עוזר לכם למעלה ולמטה. אני סימנתי לעצמי פה קווים מעל המילה ומתחת למילה. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הר בית השם, הר זה כבר ביטוי גבוה, נכון? בראש הערים, וניסה המגבעות, ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה פסוק שאנחנו שרים אותו, הגויים הולכים להגיד את הפסוק הזה. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ועכשיו הוא חוזר לדבר אל עם ישראל. בית יעקב, כן, זה מה שיהיה באחרית הימים, אבל בוא נבין אנחנו מה היום נעשה. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים וילדי נוחים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו. שכוייך, נהייתם עשירים. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. אפשר להוסיף ג'יפים, חווים, כל מיני דברים. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. הוא משתחווה למעשה ידיו. זה תרתם משהו, משתחווה למעשה ידיו, זה יכול להיות שהוא משתחווה לאותם פסלים, שהוא הכנת בידיים פסל, מה אתה משתחווה אליו? לקחת חתיכת העץ, גילפת אותה יפה, מה אתה משתחווה לדבר הזה? אבל בעומק, משתחווה למעשה ידיו, שאדם משתחווה למה שאני בניתי. הנה, אני בניתי את את הבית שלי, אני משתחווה לזה, מה הכוונה? הנה זה אני, זה הכוח שלי, זה העשר אצבעות שלי. אני נהייתי תלמיד חכם, למדתי תורה, יודע עכשיו לפצח סוד החושן. עכשיו משתחווה לזה, כאילו אני מרגיש כאילו אני איזה, עושה מעצמי איזה אליל. אליל בדברים גשמיים, בדברים רוחניים, לפעמים דברים רוחניים זה יותר גרוע אפילו. וישח אדם, עכשיו אנחנו מגיעים לצד השני, עד עכשיו דיברנו ביטויים של גובה, וישח אדם. לשון לשוח, להתכופף, וישפל איש, ואל תיסה להם, כן, תיסה זה לשון נסיעה כלפי מעלה, הפוך, זה להשפיל עכשיו את האדם ואת את האנשים, לא לנסה אותם למעלה, אם זה התפיסה, הפוך, צריך פה השפלה, בוא בצור ויתאמן באפר, כן, תיכנס פנימה, עמוק לתוך האפר, בפני פחד השם ומהדר גאונו, עיני גבות אדם שפל, ושח רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כי יום להשם, עוד פעם הביטוי, נשגב זה למעלה, שפל ושח זה למטה, רום אנשים, אנשים מנסים לרומם את עצמם, אבל יקרה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ישפיל אותם, ואז מה יקרה? ואז נשגב השם לבדו ביום ההוא. יש פה איזה תחרות דמיונית ושקרית בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מי פה עומד בראש? מי שחזל אמרו שכאילו מי שמגביה את עצמו הוא כאילו מורד במלכות שמיים, אין אני והוא יכולים לדור בבין. כאילו בסוף אם אדם מגביה את עצמו, כמו שאמר הרמב"ן, מול מי אתה מגביה את עצמך? בעומק, בעומק אתה שם את עצמך מעל הקדוש ברוך הוא. עוד נגיע לזה. כי יום להשם צבאות על כל גאה ורם ועל כל ניסה ושפל. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל ארני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבוהות הניסאות, ועל כל מגדל גבוה, כל חוכמה בצורה, על כל עוניות תרשיש, על כל שחיות כחמדה. עוד פעם, ושח גבות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביומו, עוד פעם חוזרים אליו. והאלילים כליל יחלוף. תבין, יש פה קשר ישיר בין גאווה וענווה לעבודה זרה. בסדר? רואים שמה שומעים את זה? מה? כן, פה רואים את זה ממש בפסוקים, אבל עכשיו זה מחדד את הדברים האלה. ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לארוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו השתחוות, לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצורים בספי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו, תקשיבו, זה גם ביטוש חוזר פה כמה פעמים, מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לארוץ הארץ. חידלו לכם מן האדם אשר נשמע בעכו. כי במה נחשבו, וחזל דורשים פה, לא במה נחשבו, אלא במה נחשבו, כאילו עושה את עצמו עבודה זרה, ראוי לגודו כאשרה. בסדר? זאת אומרת, הפרק הזה הוא בעצם, הוא נותן לנו חזון אחרית הימים. מה הוא אומר? במהלך כל ההיסטוריה האנושית, הקדוש ברוך הוא בסבלנות, הוא באמת, זה לא מזיז לו המשחקים שלנו. הוא לא מרגיש שמישהו מקטין אותו, הוא לא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הכבוד שלנו, אבל אנחנו, בני האדם, משחקים בשטויות. וכאילו מנסים לרומם את עצמנו, להשתחוות למעשה ידינו, לאלילי כספו, אלילי זהבו, אם זה כפשוטו, אלילים מכסף וזהב, או בצד של הרמז שבדבר הזה, אלילי כסף וזהב, שאדם עשיר, הוא מרגיש כאילו עכשיו הוא מלך העולם. עשיר בגשמיות, עשיר ברוחניות, בכבוד, לא יודע במה בכלל. והקדוש אומר ישעיה, יגיע זמן שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הסדר בעולם, יקום להרוץ את הארץ, ואז פתאום האדם הוא יקלוט, רגע, מה קורה פה? ויבוא פחד השם, ואז האדם הוא פתאום כמו איזה עכברים, כאילו, אפילו רואים כלב כזה שהוא נובח, פתאום מישהו צועק עליו, מגיע איזה כלב יותר, והוא פתאום בורח, שם את הזנב בין הרגליים ובורח, כאילו. ככה אנחנו, כאילו. אנחנו יודעים לרומם את עצמנו, להרגיש כאילו מי יודע מה אנחנו, אבל כשיגיע היום הזה, שהקדוש ברוך הוא מחליט, נגמר עכשיו הסיפור, הגיע הזמן של אחרית האמיץ להחזיר את הסדר לעולם האמיתי, כל האנשים שהגביעו את עצמם, ושח רום האדם, ונשפל רום אנשים, שח גבות האדם, נשפל רום אנשים, ואז נשגב השם לבדו ביום ההוא, אז באמת תראה נקלוט באמת מה הגובה והציר הגובה של העולם, נקלוט אותו באמת. היום כאילו נראה לנו, כמו שמסופר בגמרא, לא זוכר עכשיו מי החכמים, כאילו מת מוות קליני והגיע לעולם הבא, ואז הוא אמר, ראיתי שם עליונים למטה ותחתונים למעלה. כאילו בעולם הזה הגובה והשפלות הם דמיוניים, מגביעים לפי דברים חיצוניים אנשים, הם משפילים לפי דברים חיצוניים. ואז מה קורה? כאילו האדם מורד במלכות שמיים, כי באמת האור האלוקי הוא מופיע, דרך האנשים שמחפשים אמת, תורה ומצוות, חסד, מידות טובות, שם מופיע אור האלוקי. אבל העולם היום לא מכיר בזה. הוא מגביה אנשים בצורות חיצוניות. ויגיע היום שקדוש ברוך הוא יגיד, זהו, בשבילכם, לא בשבילי, הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. אבל נגמר הסיפור הזה. הגיע הזמן עכשיו להופיע את האמת האלוקית. ואז מה יקרה? מי שהגביה את עצמו, הוא ימצא את עצמו למטה. ואז נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. המקום, פתאום האנושות תקלוט, שהמקום הכי עליון בעולם זה הר הבית. זה בית המקדש. זה המקום שמשם יוצא תורה לעולם, כי מציון יוצא תורה דבר השם ירושלים. תפסיקו כבר להתעסק בשטויות האלה, כאילו מה, אמרנו, זה גם שטויות, זה גם רשעות, וזה לא מביא לשום מקום. עכשיו זה הטיפשות הכי גדולה. כי אדם שמתגאה, מה הוא רוצה? באמת. הוא רוצה להרגיש שיש לו משמעות. מאיפה מגיעה הגאווה? האדם מרגיש שהוא קטן, הוא רוצה להרגיש שהוא גדול, אז הוא מגדיל את עצמו באותן נקודות שיש לו כוח להגדיל את עצמו. אם זה אדם שהוא איש עסקים טוב ויודע לעשות הרבה כסף, אז שם הוא עכשיו דרך הכסף הוא יגדיל את עצמו. אם זה אדם שהוא יש לו קריזמה ויכול ליצור לעצמו מעמד, יגדיל את עצמו דרך זה. לפעמים נהיה כנים שלפדרך התורה אנחנו מגדילים את עצמנו. אדם שיש לו כישרון לתת שיעורים יפים, או לפלפל בגמרה, או לא משנה מה, אז הוא מגדיל את עצמו גם לפעמים דרך זה. אני לא אומר שכולם, יש תלמודי חכמים, צדיקים וענבים, אני רק אומר שאנחנו עלולים להגדיל את עצמנו גם דרך דברים רוחניים. ומה קורה בפועל? בדיוק הפוך. כי ברגע שאדם מגדיל את עצמו, מה הוא אומר? הגודל שלי תלוי במה שאני מצליח לשים פה על השולחן. ואז נהייתי כזה קטן. הגדלות האמיתית של האדם, שאין גדולה ממנה, זה להיות צינור לאור האלוקי. כשאני צינור לאור האלוקי, אני מחובר לאינסוף. ואז אני באמת גדול. רק שאז אני יודע שהגודל הזה הוא לא שלי, אלא של השם יתברך. ואז, אבל אז זו זכות גדולה. אני אומר, איזה זכות שאני מחובר לדבר כל כך גדול. והקדוש ברוך הוא החליט שיש לי מקום בעולם, ואני גם אחד מהשליחים שלו להופיע את האור האלוקי. ואז אני אינסופי. עכשיו גם אתה אינסופי. וגם הוא אינסופי. זה מה שהרמב"ן אמר, שמי שמתגאה לבריאות הוא מורד במלכות שמיים, כי למה? אז הוא אמר, כי אני לוקח בגד של הקדוש ברוך הוא, אבל באמת מה אני אומר בזה? שאני יש לי ישות ואתה לא שווה. איך יכול שאתה לא שווה? אם השייכות שלי והמקום שלי זה מהאור האלוקי שבתוכי, אז בכל אדם, בכל בריאה שנמצאת בעולם יש באור אלוקי. ואם אתה כופר בזה שיש באור אלוקי, אז אתה גם כופר באור אלוקי שבך. אז במה אתה מתגאה? בדברים חיצוניים? אז אתה מורד במלכות שמיים. כי אתה אומר כאילו מה שיש לי זה מה בזה אני גדול. הפכתי את עצמי, זה מה שחזרנו, אדם הפך את עצמו לבמה, לעבודה זרה. מה הכוונה? כי הוא ניתק את עצמו, את האושר שלו, את היופי שלו, את החוכמה שלו, את התורה שלו, לא משנה מה, ניתק את זה מהקדוש ברוך הוא. ניתקת את זה מהמקור והפכת את זה לאליל בפני עצמו, זה עבודה זרה, ראוי לגודו כאשרה. אז זה גם רשעות, וזה גם טיפשות הכי גדולה. כי אתה רוצה להגדיל את עצמך, ומה שאתה עושה בפועל זה להפוך את עצמך להכי קטן שיכול להיות. כי כמה אדם שיהיה, כמה שיהיה עשיר, כמה שיהיה חכם, כמה שיהיה תלמיד חכם, מה, כמה זה? זה כהבל לפני אור השם יתברך. אז עכשיו לקחת משהו שיכול להיות אינסופי, והפכת אותו לכזה קטן. אז יגיע היום שהקדוש ברוך הוא יחזיר את הדברים לגודל הטבעי שלהם, ופתאום אדם ימצא את עצמו פתאום למטה, ואז נשגב השם לבדו ביום ההוא. אבל בוא נלמד מעכשיו, לא נחכה לזה אז. לא נחכה לאז שאנחנו מגדילים את עצמנו, ואז השם ישפיל אותנו ונראה כמה הוא גדול. בוא נזכה היום להיות צינור להופעת השם יתברך. זאת ענווה אמיתית. ענווה זה לא לבטל את עצמי להגיד שאני לא שווה. אם אני נמצא פה בעולם, סימן שאני שווה. הקדוש ברוך הוא חושב שאני שווה. אחרת לא הייתי פה. אז מה זה הענווה? הענווה זה להגיד, אני רוצה להסתכל פנימה, לראות איזה כוחות וכישרונות טובים יש לי, להבין שהם לא שלי, הם שליחות שהשם יתברך נתן לי, ועכשיו לשאול איך אני יכול לפעול עם כן ולעשות טוב בעולם עם הדברים האלה. ואז אני בכלל לא סמרטוט. אני לא אומר שאני לא שווה. אני שווה המון, אבל הכל מהשם יתברך. ואז הגאווה והענווה נפגשות. יש פסקה כזאת של הרב. שהגאווה השקרית היא כשאדם חושב שהוא המקור. הענווה השקרית כשאדם לא מאמין בעצמו וחושב שהוא לא שווה כלום. אם אדם מגיע לאמצע להבין אני שווה, אבל השווה הזה הוא רק מהשם יתברך, פה הגענו לחבר בין הענווה לגאווה, האמיתיות והטובות, זה השמינית שבשמינית שגם תלמיד חכם צריך שיהיה לו גאווה, ואז אדם הופך להיות צינור להופעת השם יתברך, ואז ממילא הוא מחובר, מה זה גאווה בשורש האמיתי? השם מלך גאות לבש, באמת השם הוא מתגאה על כל העולם, מה הכוונה שהוא מתגאה? הוא עומד, הוא הנקודה העליונה, וטוב שהוא הנקודה העליונה, כי היא השורש של הכל. אבל אם אני מתגאה, אז הפכתי את עצמי לנקודה העליונה, אז מה, אני נלחם בהשם יתברך? אז ניתקתי את עצמי מהחיות האמיתית של העולם. ואם אני צינור להופעת האור האלוקי, אז בעומק אני מחובר, נכון שאני רק בתחתית האר, אבל אני כבר מחובר לנקודה הכי עליונה של העולם. אז זה השמינית שבשמינית של גאווה, השם יתברך. אז זה דברים על רגל אחת, נעצור, ניתן לך זמן לשאלות, ואז נגיע לארץ ישראל קצת, כן.
נשמע מאוד נכון.
משהו שאני אומר שלא נשמע נכון. כן.
אבל השאלה, אם זה לא דווקא מגיע למקום של בן אדם רוצה כאילו להרים לעצמו בעבודת השם שלו, אלא משהו רשמי קצת שהוא עשה ש... מה, בסוף הוא רוצה להרגיש אהוב על ידי עצמו, אהוב על ידי חברה, אבל זה גם תלוי מאיזה מקום הוא מגיע. אם זה כאילו תלוי בזה, העניין הוא כאילו ש... מה שאני מנסה להגיד זה ש... אפשר גם להכיר בזה שיש לך איזה משהו טוב שעשית שהוא לא קשור לעבודת השם. איזה משהו יפה שאתה הבאת את דרכך והצלחת להשיג אותו. אז...
אני מסכים, אני אגיד את המשפט שאתה אומר טיפה שונה, שכל דבר טוב שעשית, אולי אתה לא רואה איך הוא קשור לעבודת השם, אין דבר שהוא לא קשור לעבודת השם באמת. כי השם נתן לך כישרון של ציור, ציירת ציור יפה ואתה עכשיו עושה לך כזה השראה, הרגשה טובה, תגיד לעצמך מעולה. אבל פה עכשיו השאלה, האם אני עכשיו מרגיש, הנה אני, זה הכישרון שלי, או שכשאני מסתכל על הציור ואני רואה, וואו, איזה כוח השם נתן לי, וזה דבר יפה. אני שמח בזה, אני הפוך, אני רוצה למצוא את הכישרונות הטובים שלי. אני לא, בתפיסה השטחית, כל מקום שהאדם כאילו מרגיש שהוא עשה משהו טוב, או שיש לו איזה כישרון מיוחד, זה ישר מתחבר לנו לגאווה. לא, זה טעות. כל מקום של כישרון טוב שיש לי, דבר טוב שעשיתי, בין אם זה מוסרית, בין אם זה דבר טוב גשמית, בסדר? הצלחתי לתקן משהו, איזה מכשיר, ועושה לי הרגשה טובה, בסדר? או הצלחתי באיזה טיול, לעשות איזה מסע, איזה 80 קילומטר, ומצוין, תרגיש טוב עם עצמך, אתה פגשת פה כוח טוב, תשמח בזה. אבל הטעות מתחילה כשאתה הופך את הכוח הזה כאילו זה שלי. אם אתה אומר, פגשתי פה כוח טוב, כוח של גבורה, כוח של כישרון, של יופי, של עדינות, של לא יודע מה, אבל אני אומר עכשיו תודה להשם, השם תודה שנתת לי את הכוח הזה. אני עוד לא יודע מה זה עושה טוב במציאות. אולי בהמשך אני גם יודע איך אני יכול לפעול עם הכוח הזה במציאות, אבל השלב הראשון הוא להסתכל על עצמי במבט כל נקודה טובה שאני מזהה, אני לא עכשיו הופך את זה כאילו זה שלי. זה שלי במובן שהקדוש ברוך הוא נתן לי את זה כדי לפעול עם זה, זה שלו. ואני זכיתי לקבל את המתנה הזאת, ואני אומר עליה תודה קודם כל. תשמח עם זה, מצוין. בסדר? אחרי זה אולי גם תדע מה לעשות עם זה.
זה כשמישהו, אני אגיד את זה הכי באופן אישי, כשמישהו מחמיא לך, אז מה אתה אומר לו? תודה להשם ותודה לך, כאילו. כי זה קטע כזה שגם בתור ההתחלה שאתה... עובד
השם
צעיר, אתה לא יודע
בכך
איך לקבל את
המחמאות. כן, נכון. אני אגיד על זה משהו. אני אגיד על זה משהו, לא ששאל. יש לנו איזה אינסטינקט שלפחות מי שרוצה ככה לקנות מידת הענווה, מחמיאים לנו, אתה שאומרים, לא, מה פתאום? לפעמים זה בדיוק נובע מגאווה.
זה הכי גאווה, כן.
כן, למה? תגיד לעצמו, תהיה פשוט. נתן לי מחמאה, א', תגיד תודה. ב', תעשה תהליך פנימי, אולי תוך כדי, אולי אחרי זה בלילה, לפני שאתה הולך לישון. א', בוא נסתכל רגע, מה מזה נכון, מה מזה לא נכון. לפעמים קיבלתי מחמאה והיא לא נכונה. הפריזו. אז מה שלא נכון, לא להתלהב, אז אמרו לי שאני זה, אני מכיר את עצמי. מה שלא נכון, אני שם בצד. מה שכן נכון, בסדר, אז יופי, אז אנשים הכירו בזה. תודה רבה. תודה להשם יתברך. אני מקווה שזה לא יעלה לי לראש במובן שאני אתחיל עכשיו לעוף על עצמי. אבל אני כן שמח בעצמי. יש שבוא נעשה הבדל בין לעוף על עצמי לבין להיות שמח בעצמי, בסדר? רוצה להיות שמח בעצמי, גם טוב לקבל מחמאות מדי פעם, בסדר? רק לא לשכוח מאיפה זה מגיע. זה הנקודה. אז מותר לקבל את המחמאה, להגיד תודה יפה, אבל בפנים, לראות שזה לא גורם לי להתגאות. כן.
אבל אני לא רוצה להיות קטנוני, הרב
נגע בזה
בקמצוץ, אבל הרב דיבר על תלמיד חכם, שפעמים שם די חכמים שהם מחזיקים מעצמם קצת יותר מדי, הם מגיעים מגאווה, אם זה לשיעורים, זה מחזיקים בדברים שהם אומרים. עכשיו, תלמיד חכם זה אדם שהתורה מתקיימת בו. אדם שהוא באמת תלמיד חכם. איך יכול להיות שתלמיד חכם מחזיק במידת גאווה? ברור שכל אדם יש לו גאווה, ובסופו של יום אנשים הם לא מלאכים, אבל זה לא גאווה רגילה. אם הרב יכול...
כן, אני אגיד בקצרה, כי אני רוצה שנספיק פה, יש לנו עוד הרבה זמן. אבל נגיד בקצרה, אני חושב שזה אחד הפירושים לדברי חז"ל, שאם רבך דומה לך כמלאך השם צבקות, תלמד תורה מפיו. ואם לא, אל תלמד תורה מפיו. אם אחד הפירושים, יש כמה פירושים אמרו, מה זה מלאך, איך, לא ראיתי מלאכים, מה זה דומה עליה כמלאך של צבקות? ניקח את זה לענייננו כרגע, יש עוד פירושים, אבל מה זה מלאך של צבקות? שליח. אם אתה, כשאתה שומע את השיעור מהרב, אתה מרגיש שהוא לא עכשיו עושה שיעור יפה כדי שימחו לו כפיים ושיקומו לכבודו, ו... אלא כי הוא רוצה להעביר תורה, להעביר, להיות שליח של השם יתברך, אז תלמד ממנו. כי מה שאתה מקבל זה תורה של השם יתברך. אבל אם אתה, הרב מרגיש שהוא שירות שלי ותקשיבו, אז אתה בעצם מקבל תורה שלו, לא של השם יתברך. אני לא רוצה תורה של מישהו. אני רוצה תורה של השם יתברך. רק מה? התורה הזאת עוברת לנו דרך חכמים. אומרת, אני... יש לנו אמונת חכמים, ויש לנו גדולי הדור, ורבנים, וכל דור ודור. ודאי שאנחנו מכבדים תלמידי, מי שמוקיר תלמידי חכמים, זוכר שלא בנים תלמידי חכמים, ודאי. אבל אחד ההדרכות, איך אני יודע שאתה, ממי ללמוד תורה? תראה שהוא מלאך השם צבקות. אז אני אומר, אחד הפירושים, זה בדיוק הנקודה שאתה אומר. אם אתה מרגיש בסוף שאתה שומע שיעור ממישהו שיודע להעביר שיעורים יפה, אבל הוא גבטן, אז לא בטוח שממנו הייתי בוחר לשמוע שיעור. בסדר? עכשיו אני אומר, כולנו, רק בואו רק נחדד. ומה שאני אומר עכשיו קשור לא רק לתלמידי חכמים, גם לעצמנו. לכולנו יש נגיעות אישיות. בסדר? רק משה רבנו הענב מכל הישר על פני האדמה. זאת אומרת שכל מי שלא משה רבנו, כל חכמי ישראל, שהם לא משה רבנו, זאת אומרת שיהיה להם איזה רושם, משהו, איזה רשימו של... אולי קצת יותר משמינית שבשמינית של גב. בסדר? אבל, וגם אנחנו... אדם, אנשים פשוטים, עושים כל מיני דברים, יש לנו גם נגיעות אישיות. אדם קשה לו, אדם עכשיו לא יודע מה. עשה איזה מעשה טוב, וגם מישהו החמיא לו, והוא מרגיש עכשיו, וואלה, אני... יש לי קצת גאווה, עכשיו הוא יכול להתייסר. מה, כל מה שעשיתי לא שווה, אני גאוותן, ראוי לגודל... כל הממרות של חז"ל פתאום קופצות לו בראש, עכשיו הוא מתבייס על עצמו. לא, צריך, הרב הוא כותב באיזו פסקה, בעל גאווה זה מי שזה מה שמניע אותו. אם רוב מה שמניע אותי זה לא זה, אלא הדברים לשמן, ואני גם לא רוצה להיות גאוותן, אבל יש לי קצת כמה נגיעות אישיות, עוד לא הצלחתי לנקות את כל מידת הגאווה. טוב, אז אני עוד לא משה רבנו כנראה. בסדר, אז יש לי עוד כמה דקות להגיע למדרגת משה רבנו. זה בסדר, לא להתבהל מזה. כל מה שאמרנו, לא לקחת את זה ולהגיד, אם יש לי איזה פיפסל גאווה בתוך הלב, אז אני כבר גאוותן, בעל גאיבה ו... בסדר, כולנו שם, וכולם יש את זה, ולהיות נקי מזה זה להיות רק משה רבנו נקי מזה. בסדר? אבל אני אומר, אבל השאלה מה העיקר, מה איפה מרכז הכובד? זה, שם אנחנו מכוונים את הדברים, כן? גם? רבי גם היה כתוב עליו, גם שהיה ראוי להשראת שכינה כמו משה רבנו. זה לא יודע עכשיו להגיד
אם... שתדור לו הזכאי.
רבי היה שם גם איזה מדרגה, המדרגה של הנבא שאתה בימי רבי, אחרי שרבי אמת, אז כבר היא לא הופיעה בכזאת עוצמה. לא שאין יותר ענווה בעולם, אלא מה?
שבאת משה.
כי גם רבי, גם רבי יהודה הנשיא, הוא היה... ולכן גם דרכו הופיע התורה, נכון? זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא היה שורש להופעת התורה שבעל פה, הוא סידר את כל הופעת המשנה, נכון? זאת אומרת, זה לא סתם. כי יש קשר מהותי, לא נעריך בזה עכשיו, אבל כאילו אפשר קצת להבין מתוך הדברים, להופעת התורה ולמידת הענווה. זה לא סתם שמשה רבנו עליו מכל אדם, וגם זה שנתן לנו תורה. אז גם רבי יהודה הנשיא הוא גם קושר לנקודה הזאת. אבל יש מדרגות, מדרגות. בסוף התורה, מה לנו כתורה הקדושה, שהיא מעידה שאין עוד ענב כמשה רבנו, בסדר? אבל בכל אופן זה לא אומר, יש לנו עוד הרבה גדולי ישראל שהם ענבים וצדיקים, וראו לנו ללמוד מדרכיהם הקדושות, בסדר? ועדיין אנחנו רואים, יש מדרגות, ולא... אם ראית בתלמיד חכם שיש לו איזה משהו שקצת טיפה אתה מרגיש, שלא לגמרי אחי הנבטן, אל ישר, לא לזה התכוונו. לכל אחד יש נפילות, לכל אחד, גם לרבנים יש נפילות. אתה רואה אדם שעובד על המידות ומשתדל, וזה... אז זה משהו, מלאך השם צבקות, בסדר, אז יש לו מה לתקן עוד, הכל בסדר. טוב, אתה רוצה לראות את הלהיר? טוב, אז בואו נתקדם קצת, בסדר, אני רוצה שנגיע עכשיו לארץ ישראל. אומר המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן. הנה רצה משה להיכנס לארץ ישראל לקיים קרב, והענבים ירשו ארץ ישכנו לעד עליה. לפי שראה משה שתכלית כל המידות היא ענווה. ולכן, זה הסיבה, תראו את שתי תשורות מלמטה. לכן כשראה משה שתכלית ישראל היא לענבים, משה חשב שהוא עדיין לא שלים בענווה, לכן אינו זוכה לישיבת ארץ ישראל. לכן התחיל לסדר תפילתו ופתח בהתחנן אל השם. ואת למה, הוא מסביר את בתחילת פרשה והתחנן. למה משה מתחנן פה פתאום? זה לשון מיוחדת, כך גם הפרשה נקראת, ואתחנן. מה משה רוצה להגיד לנו? הוא אומר, משה חשב שהסיבה שהוא לא נכנס לארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא מתאימה לענבים, ומשה אמר, אני כנראה עוד לא הגעתי למדרגה מספיק של ענבה, לזכות לירושת הארץ, אז אני צריך עוד קצת לעבוד על צמידת הענבה, לכן הוא התחנן לפני השם יתברך, ובזכות התחנונים האלו הוא חשב שזה מה שישלים לו את מידת הענבה, שהוא יזכה להיכנס לארץ, אבל היה שם חשבונות, עד שקדוש ברוך אמר, תעצור, זה רעי מלפני, יש פה עוד חשבונות, זה לא קשור לעניין הזה, ולכן רק לעתיד לבוא משה ייכנס לארץ, אבל אנחנו כן מבינים מפה, שאנחנו רואים עוד פעם, שיש קשר בין הענבה לבין ירושת הארץ, כמו הפסוק גם בתהילים. ספר בת עין, הוא דורש, ועוד מעט תראה זה מאוד בחסידות, לכל זה צריכים להשיג תחילה בחינת ענבה, לזמר יהושע בן נון, טובה הארץ מאוד מאוד, פרשה שלנו, נכון? שקראנו. לרמוז שטובה הוא להשיג לכל הבחינות הקדושה, על ידי בחינת מאוד מאוד הווי שפל רוח. עושה פה גזרה שווה בין דברי התורה, לבין המשנה באבות, ששניהם מכפילים את המילה מאוד. טובה הארץ מאוד מאוד, ומאוד מאוד הווי שפל רוח. ואת, כדי לזכות לבחינה של מאוד מאוד הווי שפל רוח, אז אנחנו רוצים את טובה הארץ מאוד מאוד. זאת אומרת, בזכות ארץ ישראל אפשר לזכות למדרגה הזאת של הענבה. עוד לא הסברנו איך. אנחנו רק רוצים להרחיב את העירייה שנראה כמה זה, מכמה זוויות, כמה זה קשור לארץ ישראל, ואז נסביר איך אנחנו מבינים את העניין הזה, מה הקשר בזה. ספר זר הקודש גם כותב, מצינו מידת הכנעה, הוא שואל, גם הפרשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הנה תיבת כנען, מיותר לכאורה, היה צריך להגיד, יתורו את הארץ. שואל, למה הוא אומר פה ארץ כנען? יש לומר, דמצינו מעלת מידת הכנעה והענבה, היא העולה במעלה על כל המעלות והמידות. שמשה רבנו עליו השלום, שהיה מבחר מן האנושי, נשתבח במידת הענבה. וזהו מעלת ארץ ישראל הנבחרת לנו, שמטבע הארץ ההוא, לגרום ליושבים בה הכנעה והענבה. הטבע של ארץ ישראל להביא להכנעה ולענבה, לכן היא נקראת ארץ כנען. מלשון הכנעה. שטוב הארץ הוא בהכנעה. וכולי. וזה מה שאמר משה למרגלים, שישימו לב לזה. תבינו, אתם נכנסים לארץ של הכנעה, של ענבה. אבל בסוף הם לקחו את זה למקום לא טוב. בסדר? גם התפארת שמואל, התפארת שמואל אומר פה על המאבק באליפז, נניח לזה כרגע. השם משמואל גם אומר, יש לומר שדוגמת שתי מידות אלו, הכנעה ושררה, היה עניין ביתן של ישראל לארץ ומלכות ישראל. הנה כבר הגענו על פי דברי המדרש, למה נקרא שמה ארץ? מה זה הלשון ארץ? מלשון ארץ זה מלשון רצון, שרצתה לעשות רצון קונה. מלשון רצון והשתוקקות להמשיך למעלה. ובהכנעה, כי ארץ היא תחתית היסודות, על כן ביתן של ישראל לארץ גרמה להם מידת הכנעה לרצון השם. זאת אומרת, יש פה ארץ כנען, זה בעצם, זה רצון מתוך כניעה. אני נכנע לרצון השם, ואז אני משתוקק רק לקיים את רצון השם יתברך. אז זה בעצם ה... הלאה. בואו נראה עכשיו את הדברים של נתיבות שלום, ואז אנחנו נדבר על זה קצת ונסכם את הדברים בעזרת השם. אז נתיבות שלום על הפרשה שלנו, פרשת שלח לך שקראנו. ביתר ביאור יש לומר העניין, שדווקא בעניין ביאת הארץ נאמר שלח לך לדעתך. זאת אומרת, אתה צריך לבחור את מי לשלוח. למה? שרק אנשים בעלי הכנעה והענבה רואים להרגיש קדושת הארץ. לא כל אחד זוכה להרגיש את קדושת הארץ. מי שיש לו רוח של גאווה, כמו שראינו קודם כל ברב זצל, הוא לא יזכה להרגיש את כל קדושת הארץ, את כל העומק שלה. ודווקא בזכות ההכנעה והענבה, אדם יכול לזכות להרגיש את קדושת הארץ. דיני מצינו כמה מאמרים שעניין קדושת ארץ ישראל תלוי במידת הכנעה. בתורת אבות, איתם מרן, סבא קדישה, אני חושב, פרשת אבות. על הפסוק טובה ארץ מאוד מאוד, שואל דברי מאמר חז"ל, מאוד מאוד אוהב שפל רוח, כמו שראינו קודם. שלקדושת הארץ זוכר רק מישהו מאוד מאוד שפל רוח. קודם ראינו בכיוון ההפוך. בזכות הארץ תזכה למדרגת שפל רוח. והוא אומר מהכיוון השני, ראינו את זה גם ברב זצל, ראינו בשני הכיוונים. בזכות שתהיה שפל רוח, מאוד מאוד שפל רוח, תזכה לטובה ארץ מאוד מאוד. שני הכיוונים. וכנראה ששני הכיוונים הם אחד, זה כמו ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אדם שהוא עובד על עצמו להיות שפל רוח, הוא יזכה יותר לקדושת הארץ. יזכה יותר לקדושת הארץ, הוא יוכל לזכות להיות עוד יותר שפל רוח. ואז הוא יוכל לזכות עוד יותר... בסדר, זה תהליך כזה. ונצוצי אורות לחידה זה על הזוהר הקדוש, אית אשר ארץ ישראל לקנית ארץ כנען, זה המקור בזוהר הקדוש, לא בחסידות, זה כבר ב... כנען לשון הכנעה, שהארץ היא רק לנכנעים, למי שנכנע כעין ואפס לפני השם יתברך. עוד פעם, עין ואפס לפני השם יתברך, זה לא להגיד אני כלום, אני לא שווה וחבל שאני נמצא פה בעולם. זה להגיד, מצד עצמי אני כלום, אבל עכשיו אני מבין שאני, השם רוצה אותי. אז כל הישות שלי היא מכוח הרצון האלוקי. זה העומק שמי שנכנע, הוא הופך להיות מחובר לרצון האלוקי. זה מה שחזל דורשים, דורשים בחסידות, השפת אמת מביא, במזמור לתודה. כתוב, הוא עשנו ולא אנחנו. איך כתוב שם לא?
למדווה.
אז יש שם קריב וכתיב. למדווה ובלמד א'. זאת אומרת, אז אומר השפת אמת, מתוך שלא אנחנו בלמד א', כשאני מבטל את עצמי, אני יודע, הוא עשנו, לא אנחנו. מה זה הוא עשה? לא רק שהוא גרם שאני אהיה פה בעולם. גם כל כישרון שלי הוא עשה ולא אני. בזכות זה אני הופך להיות לא אנחנו. עכשיו אני שלו. כי אם אני מרגיש שאני עשיתי, אז אני כאילו לא שלו כביכול. ואם אני מרגיש שלא אני עשיתי, אלא הוא עשה, אני הופך להיות שלו, אני הופך להיות צינור לאור האלוקי, ועל זה אני אומר מזמור לתודה. תודה השם שאתה עשית טוביולן. כאילו, כי אם אני עשיתי אז הכל קטן, ואם אתה עשית אז הכל גדול. זה הרבה עומקים יש בזה, אבל אני נותן לכם נקודות למחשבה. כן,
אפילו שנמשיך. כמו דילוג על לא, הוא עושה, ולו אנחנו צון מראה איתו. כשהוא מדלגים על, לא אנחנו, לא אנחנו עושים את עצמנו. הוא דילג על הלא, הוא אומר, אנחנו, כאילו, ישר דילג על לא אנחנו צון מראה איתו.
שמה, מה אתה קורא?
כאילו, לא כתוב לא עם א', נכון?
לא, יש קריב וכתיב.
לא, כתוב, רגע, אבל לא אנחנו
צון. כתוב, כתוב למדבר.
אחד כתוב באחד קוראים, אחד א', אחד בו, אבל לא זוכר מה הקריב ומה הכתיב. שגם זה, עמו וצון מריתו, זה גם כמו צון, אנחנו שייכים לשם ידבר, נכון? ומאמרים אלו מורים לנו שהמידה של ארץ ישראל היא הכנעה ושפלות, שרק הנכנעים שבבחינת מאוד מאוד הווי שפל רוח זוכים לקדושת הארץ להרגיש כי טובה הארץ מאוד מאוד. מי שאינו מאוד מאוד שפל רוח אינו זוכה להרגיש קדושתה. כמרומז מאמר הכתוב, הנביא מרשו הארץ, ראינו זה כבר, שירושת הארץ לא היה במידה זו. זהו שאמרו המרגלים, אפס כי אז העם היושב בארץ וגומר, המלאק יושב בארץ הנגב, כדאית בספרים הקדושים, דאמלאק בגימטריה רם. כן? נכון, זה יוצא 240, המלאק זה רם, שהוא עניין גאות. וגם ילידי הענק ראינו, שמענו שיש שם ענקים נפילים, שהיא הקליפה דגאות. ראינו שמה הארץ הזאת מולידה? אנשים נפילים, ענקים. היינו. לפי שהמידה של ארץ ישראל היא הכנעה ושפלות, לעומת זה היה שם התגברות חזקה של קליפת גאות. כידוע תמיד, הקליפה היא כנגד הקדושה. אז דווקא במקום שהכי שייך להכנעה וענווה, בקליפה אתה תראה את זה בדיוק הפוך. אתה תראה שם ענקים ונפילים. ואם אתה לא תתחבר למידה הזאת, אתה גם עלול להגיע למקום הפוך. לגאווה לא נכונה, בסדר? לכוחי ועוצם ידי לא נכון. כן. נכון, נכון, הם לא היו מחוברים לענווה בצורה מתוקנת, בסדר? זה לא נכון שנהיה בינינו כחגבים. דיברנו, הכנעה לפני השם יתברך, זה לא כחגבים. מי שהוא עבד של השם יתברך הוא לא חגב, בסדר? הוא מובהר לפי זה מאמר הרמ"ן שהזכיר קודם, שטובה ארץ מאוד מאוד, לזה שהוא מאוד מאוד שפל רוח, כן ניתן את המנצוצי אורות על הזוהר הקדוש, ארץ כנען מרמז שניתנה לכנעים לפני השם יתברך. לכאורה, מדוע ניתנה דווקא לנכנעים? העניין, כמו שאמרו חז"ל, על המתגאה שאין אני ויכולים לדור, כיוון שמעלתה של ארץ ישראל היא שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה. עכשיו תקשיבו טוב. פה אנחנו מגיעים, מתחילים להגיע לשורש. עד עכשיו דיברנו על כל מיני סיסמאות כזה, נקרא לזה. עכשיו, מתוך הדברים שלו, אני רוצה שנגיע יותר להסביר קצת בעניותנו את הדברים. כיוון שמעלתה של ארץ ישראל היא שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה, ויהודי מסוגל בה להגיע לדבקות, הרי מי שאינו נכנע אינו זוכה לה. כן אני והוא יכולים לדור, ורק הנכנעים זוכים לקדושתה. אני רוצה קצת להסביר בהבנתנו, בסדר? אני יודע את זה. ארץ ישראל, ראינו, זה ארץ שבה יש השראת שכינה. ארץ אשר השם אלוקיך בה. ארץ שמיוחדת לדבקות האלוקית. דווקא במקום הזה, כדי לזכות לעניין הכי פנימי של ארץ ישראל, שהוא הדבקות בהשם יתברך, הדבקות הזאת תופיע בהרבה מישורים, הזכרנו בתפילה, בתשובה, בתורה, דברים שנגענו בהם כבר, ובעוד כל מיני עניינים. אני חייב לפתוח את הסתימות שיש לי, מה שסותם אותי לדבק באור האלוקי, שהסתימה הכי קשה זה קליפת הגאווה. אני חייב להיכנע. כשאני נכנע, מכניע בעצם את אותם צדדים ש... סותמים ומהווים מסך ביני לבין האור האלוקי, שאני מצליח להכניע אותם ולהיפתח, להפוך ל... להתחבר לרצון האלוקי, שרצון זה כידוע אותיות צינור, אני עכשיו מתחבר לאותה קדושה עליונה. כשאני מגיע למאוד מאוד אבי שפל רוח, עכשיו אני נותן פתח לרוח של השם שהיא תנשב בתוך. וזה מיוחד דווקא לארץ ישראל. כי ראינו שבחוץ לארץ אין השראת שכינה. בחוץ לארץ הכל עובר דרך שרים, דרך בחינה כזאת, בחינה אחרת. שם באמת, זה הבחינה שבחוץ לארץ ישראל עובדי עבודה זרה בתאריים, וכל הדר, מה שהוא מביא עוד מעט פה בהמשך, כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כי שם כל דבר הוא בחינה, יש שם, שם יש גאווה. גאווה זה מידה שייכת לחוץ לארץ. כי שם באמת כל שר הוא מגדיל את עצמו, הוא כביכול לפעמים נלחם בקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שהוא ישלוט, מפה המלחמות. מה ראינו בחזון של ישעיה? מה הולך... כאילו, מה קשור שם וחיתתו חרבותם לעתים? מה זה קשור לפרק? זה בדיוק קשור.
עכשיו המלחמה...
כל המלחמה בין העמים מגיעה ממקום, אני אשלוט. לי מגיע, או שהמלחמה מגיעה על כבוד, או על איזה חבל ארץ, או על איזה בארות נפט, על מחצבים כאלה ואחרים, וכן הלאה וכן הלאה. בסוף המלחמה אצל האומות היא מגיעה מתוך מקום של מאבקים, של כבוד, של כסף, של שליטה, של גאווה. מלחמה אצל עם ישראל, מלחמות השם אדוני נלחם, כמו שנאמר בדוד. ומה שהרמב"ם אומר, על ייחוד השם עושה מלחמה. אנחנו לא נלחמים על כבוד שלנו חיצוני. נלחמים על כבוד האומה, שכבוד האומה של עם ישראל זה כבוד השם יתברך. על ייחוד השם עושה מלחמה. לכן לעתיד לבוא חרטטו חרבותם לעתים, כי ברגע שמבינים מה הסיפור של העולם ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זהו, כבר נגמר המקום של המלחמות. אז עכשיו, בוא נעלה לבית המקדש, שם הנביא של עם ישראל והתורה של עם ישראל תלמד כל אומה מה המקום שלה, ולא צריך יותר להילחם, בשביל מה כבר סתם להרוג אחד השני על שטויות שלא מבינות לשום מקום. אז בחוץ לארץ שייך מידת הגאווה. בארץ ישראל, שזה ארץ של השראת שכינה, ארץ של חיי נשמות אוויר ארצה, חיים את הנשמה, לא את הגוף, המקור של הגאווה זה בגוף, שאנחנו מגדילים את עצמנו. כשחיים את הנשמה, הנשמה זה הצינור שמחבר אותנו לשם יתברך. אז אנחנו לא, אין פה מקום לגאווה בכלל. אז מי שבאמת מחובר לקדושת הארץ, לאור האלוקי ששורה בארץ, הוא יזכה למידת שפלות וענווה, הנכונה, לא שפלות בזויה, שאני סמרטוט, הפוך, שאני מבין שהכל מהשם יתברך. ולהפך, מי שהוא עובד על עצמו ומצליח לנקות את עצמו מהחסימה הטיפשית הזאת של הגאווה, הוא יותר יכול לזכות עכשיו לנוק מהקדושה של ארץ ישראל, מהאור האלוקי שנמצא בתוכה. וזה כמו שאמרנו, ביצה ותרנגולת, זה תהליך, כשאדם נמצא בתוך התהליך הזה, שהוא גם עובד על מידת הענווה, וגם מנסה להתחבר לקדושת ארץ ישראל, אז זה שני כוחות שכל אחד מסייע לשני, ואז הוא נהיה יותר ענה, וזוכר אותה לקדושת הארץ, ולהשראת שכינה, ואז זוכר עוד יותר לענווה. וזה מה שמשה רבנו רצה בכניסה לארץ, והתחנן בשביל זה, וכו' וכו'. ובעזרת השם, ככל שיותר נעבוד על הדבר הזה, גם נזכה למידה הזאת, שהיא יותר ישור של כל המידות הטובות. ונזכה לקדושת ארץ ישראל, כמו שמבטחים לנו פה רבותינו הקדושים. ובסוף, גם כמו שאמרנו גם בבית, פעם שעברה, גם זה חיים כיפים. אדם ברמה הכי פשוטה, לא רק שבשביל זה אנחנו עובדים למדת הענבה, ברמה הכי פשוטה. אדם שהוא ענב, שהוא זוכר, זה הרבה דברים בחיים נפטרים, הרבה מריבות, הרבה תחרויות, הרבה מאבקים, הרבה אנרגיות שמתבזבזות על המידה הטיפשית הזאת, וכשאדם הוא ענב באמת, פתאום הוא מתחיל למצוא בעצמו כל מיני כוחות, הוא רוצה לסייעת הדשמה במעשים שלו, וזוכה לתורה, וזוכה להמון דברים גדולים שנזכה, בעזרת השם. טוב, נעצור פה, הרבה מחשבות.
הרבה רב.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל זה נברך.